התחלנו אותה? התחלנו את המשפט הזה, נכון? גם פתחנו בתנ"ך וראינו שזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון? שיש עניין ללמוד יראת שמיים. אני מזכירה לכם, כן? יש, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר, יום אשר היית בחורף, כן? אשר ילמדון ליראה אותי ואת בניהם ילמדון. יראה אמרנו זה דבר נרכש, זה לא? וואי, הייתי מתה שיהיה לי יראת שמיים כמו הצדיקה הזאת והזאת, אבל אין לי מה לעשות, זה מה יש. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, לא הרב קוק? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה פתאום, זה דבר נלמד. טוב, אני אתן לכם דקה שלי על התארגנות, קלסרים, עניינים. מה זה? אנחנו פרק א', פסקה ב'. יש? טוב, אז אמרנו שמצוות, יש כזה דבר מצווה, במניין המצוות, נכון אנחנו יודעים שיש ספירה של המצוות, הרמב״ם מונה את המצוות, ספר החינוך מונה את המצוות, הרמב״ן מונה את המצוות, יש ספר מצוות קטן, סמק, וספר מצוות גדול, סמג, זה בראשי תיבות. מה זה כל הספרי מצוות האלה? של, אנחנו יודעים, קבלה בידינו שיש תרי"ג מצוות. אבל איך סופרים מצווה? למשל...
סמק?
סמק, כן, ספר מצוות קטן, ספר מצוות גדול. איך סופרים מצווה? למשל תשובה זה מצווה אחת, או אולי זה כמה מצוות, זה חרטה, זה וידוי, זה עזיבת החטא, אם זה בכלל מצווה. כלומר, לספור מצוות זה נשמע דבר נורא נורא פשוט, אבל זה לא. האם אפשר לצוות על הרגש ואהבת לרעך כמוך? זה רעיון, זה הבטחה, זה תיאור של עם ישראל, או זה מצווה ממש? מה את אומרת? אולי כאילו מתארים לנו, כן, יש גם דיון, למשל, על בפרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז יש דיון בין המפרשים, האם קדושים תהיו זה ציווי, או שזה הבטחה? עם ישראל, אתם תהיו קדושים. אז קדושים תהיו, מכניסים את זה לספר המצוות או לא? זה מצווה להיות קדוש או לא? כבר אני מדגימה לכם שלספור מצוות, דבר נורא נורא פשוט, אבל הוא לא פשוט. מסתבר שיש לנו מצווה שנקראת יראת שמיים, יש מצווה כזאת. אבל מה המצווה? המצווה היא ללמוד יראת שמיים. אי אפשר לצוות על משהו שלא תלוי בנו. אם אני חובה יראת שמיים או לא חובה יראת שמיים, אני בכוונה אומרת חובה ולא מרגישה, כי יראת שמיים זה משהו שהוא מעבר רק לרגש. אם אני חובה יראת שמיים או לא, זה לא דבר שניתן לציווי. אבל אם אני לומדת יראת שמיים או לא, זה בהחלט דבר שניתן לצוות עליו. ולכן לנשים, אמנם אין מצוות לימוד תורה, אבל יש מצוות לימוד אמונה. ומצוות לימוד אמונה, חלק ממנה כמובן, או היא עצמה, זה מצוות לימוד יראת שמיים. הולך להגיד... סליחה? למשל פה, בעירה, אנחנו פה פתחנו את הפסוק, אשר ילמדון לעירה אותי ואת בניהם ילמדון. ככה הקדוש ברוך הוא אומר במעמד הקהל. אוקיי? אז הרב צבי יהודה פיתח את זה בכלל למצוות אמונה. ולכן אישה, כאילו השנה הזאת, אתם פה במדרשה, חוץ מזה שאתם מעשירות החיים ובונות האישיות ובעזרת השם, שמות אבני יסוד לכל החיים שלכם, אתם מקיימות מצווה. לא מצוות לימוד תורה כמו של בנים, אלא מצוות לימוד אמונה. זה קיום מצווה, וזה מאוד משמעותי. כשאתם יודעת שאתם מקיימות פה מצווה בכל רגע ורגע, זה נותן ערך לזמן שלכם פה. כאילו, שנשים מצוות ללמוד אמונה. לא, זה לא מצווה בתדירות של כל הזמן, אבל כל זמן שאת עושה את זה, את מקיימת מצווה. כלומר, זה לא שאם את לא לומדת אמונה, את עכשיו מבטלת תורה. לא. אבל אם, כלומר, זה הולך רק על החיוב. אוקיי? עכשיו, מצד אחד... אשר ילמדון ליראה אותי ותנה ללמדון, זה נמצא פה בדברים ד' י'. אוקיי? הוא מביא לנו פה את המקור. פתחנו אותו בשיעור הקודם. מצד אחד אני לא רוצה שזה יהיה לחץ, וואי, אני לא לומדת, לא להיכנס ללחץ ולא לאובססיה. מצד שני, לפעמים בנות במדרשה לא מספיק מעריכות את הזמן הזה שהן לומדות. ונורא בקלות, טוב, לא בא לי להיכנס לשיעור, לא נורא טוב. עכשיו, זה באמת לא נורא אם את לא נכנסת לשיעור. אבל אם את לא נכנסת לשיעור באופן קבוע, תשתדלי שבזמן הזה יהיה לך משהו אחר קבוע שאת לומדת. מותר לכם שלא תתחברו לשיעור מסוים או לרב מסוים, זה בסדר. אבל בשעה הזאת, תעשו לכם חברותה או תקראו ספר שאתם יכולות ללמוד אותו לבד, ולא חסר לנו ספרים כאלה. כל הספרים של הרב אבינר הם נבלעים לבד והם מאוד מאוד עמוקים ומשמעותיים. לרב אבינר יש יכולת מדהימה לכתוב דברים עמוקים בשפה פשוטה. זה דבר שלא כל אחד יכול לעשות. גם ההוצאה של מעמק חברון, של פה של שווה חברון, גם הם עושים את זה. הם מביאים דברים עמוקים בשפה פשוטה. אז אם את לא נכנסת לשיעור, תלמדי משהו אחר בזמן הזה. אני לא מדברת על זה שאם קבעת כבר עבודה או התנדבות או לא יודעת מה. אבל למה אני אומרת את זה? תנו הערכה לזמן שאתן לומדות פה. כלומר, זה לא אוקיי, אני לא, אז לא נורא. ברור שמדי פעם מותר להתעברר, אבל כמערכת מסודרת, תכניסו את החשיבות של העניין. מה זה לימוד יראה? אומר לנו הרב, יש פסוק שנקרא אין יראת השם היא חוכמה. הפסוק הזה נמצא בספר איוב. מה זה הן יראת השם היא חוכמה? מה רצו להגיד לנו בפסוק? כאילו, מה רצית לומר? מה אתם מבינות מהפסוק? הן יראת השם היא חוכמה. יפה מאוד. את אומרת, זה דבר רכיש. כמו שחוכמה זה דבר רכיש, גם יראה זה דבר רכיש. מצוין. מה עוד? יש לכם עוד רעיונות? אוקיי, אז את אומרת,
היה...
אוקיי, אז את אומרת פה, הייתה אקסיומה שחוכמה זה דבר רכיש, אני מערערת על האקסיומה הזאת. כי את אומרת, חוכמה זה מה?
כי הוא יש אנשים חכמה יותר, אני לא יכולה לשוק, אז הוא עולה אליי,
אז זאת אומרת, חוכמה זה דבר מולד, ידע זה דבר רכיש. אז איך את מבינה את הפסוק? אין יראת השם היא חוכמה. אין לך רעיון, רק להתנגדת לזה שחוכמה זה דבר רכיש. הבנתי, בסדר גמור. עוד רעיון?
אני חושבת שחוכמה זה כאילו בא בעקבות אלמוד, כאילו הידע, החוכמה, כאילו אומרים שכאילו ידע זה כוח, כי באמת כאילו ידע זה חוכמה, ובן אדם שוכחה יותר קל הוא בין. ושיראת השם חוכמה, שיראת השם מה דווקא בהכרח אם אתה לא מעניין לברר. כאילו אתה לא יכול להיות חכם בשטר מדיון בטבע שלך, אתה לא בן אדם שהוא חכם.
יפה. מה קצת לו?
לא
יכול,
חוכמה
זה דבר
לא
אז איך את מבינה את הפסוק, כנראה את השם מחוכמה?
שזה משהו שצריך לומר עליו קשה, כי זה לא קל, כאילו, זה לא...
אז את מצטרפת לרעיון שזה רכיש. במידה מסוימת, מעולה. כשאת אמרת... כן.
חוכמה זה משהו שכאילו, כל הזמן אתה יודע, כאילו, אם הוא עוד הלך חכם, הוא לא כאילו,
אתה עושה, יפה, זה לא נתון סופי. מעולה, יופי. כשאמרת חוכמה זה לא דבר פשוט בכלל, למה התכוונת? כאילו, אני מסכימה איתך, אבל למה התכוונת?
כאילו, זה לא פשוט, זה לא משהו שהוא קל, כאילו, להגיע
מעולה. אז הפרשה שעברנו, הרמב״ם שואל שאלה מאוד מאוד חשובה, שאלה יסודית במורה נבוכים. הוא שואל את השאלה, אולי דיברתם על זה בהקשר לפרשת שבוע, אם דיברתם, תגידו לי, אני אדלג עליי, יש לנו מספיק מה ללמוד. הוא שואל הרמב״ם, איך יכול להיות שאדם וחווה חוטאים ומקבלים פרס? מה הפרס שהם מקבלים? דעת. מה זה בן אדם בלי דעת?
זה מוסר אביך?
לא, לא, הרמב״ם שואל במורה נבוכים. מוסר אביך זה הרב קוק, הרמב״ם במורה נבוכים. הוא שואל, איך יכול להיות? הרי אדם וחווה חטאו, ובעקבות אחת מה קרה? הם קיבלו דעת, אבל אדם בלי דעת, איזה מין אדם זה? מה זאת אומרת?
הוא לא צריך ללמוד משהו בשביל להצליח להתחבר אליו, כאילו להיות חלק ממנו. זה פשוט נמצא בתוכו כמו אמרה.
ומה קרה בעקבות האכילה מעץ הדעת?
שזה נהיה משהו קצת חיצוני להם, הם צריכים להתחיל
יפה מאוד מה שאת אומרת. מה את אומרת? מעולה, יפה. אז בעצם אני משתמשת במה שאתם אומרות ומתקדמת עוד צעד אחד. אנחנו ניקח את התשובה של המהר"ל לשאלה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר מה שאתם אומרות, שלפני האכילה מעץ הדעת הייתה ידיעה אובייקטיבית. מה? רגע, אני עונה את התשובה של הרמב״ם ואחר כך עונה את התשובה של המהר"ל, שאותה רציתי בעצם להביא פה. אבל התחלנו בשאלה של הרמב״ם, ניתן לו את הכבוד גם לענות. והרמב״ם אומר, לפני עץ הדעת היה עולם ברמה של אמת ושקר. אחרי עץ הדעת, העולם ירד לרמה של טוב ורע. טוב זה מושג סובייקטיבי, נכון? לי טוב, לה טוב, נכון? נכון. אמת ושקר זה דברים אובייקטיביים. או שזה נכון, או שזה לא נכון. או שזה נכון, או שזה לא נכון. היום אנחנו משתמשים במושג אמת כמו שמשתמשים במושג טוב. כל אחד והאמת שלו. איפה שאתה רגוע, שם האמת שלך. או שיש אמת או שאין אמת. מה זה כל אחד והאמת שלו? כאילו אם זאת אמת, אז לא יכולה להיות לכל אחד אמת אחרת. יכולות להיות זוויות שונות של האמת. נכון, אנחנו יודעים 70 פנים לתורה. אז הסברנו את זה פעם קודמת, שמה זה 70 פנים לתורה? אם מישהו יצלם את הכיתה הזאת מהדלת הזאת, ומישהו יצלם את הכיתה מהדלת הזאת, ייצאו תמונות שונות לאותה כיתה, נכון? כלומר, זה זווית הסתכלות אחרת לאותה מציאות, אבל זה לא אמת אחרת, נכון? יכולים להיות פנים אחרות לאותה אמת. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אבל כל אחד והאמת שלו, יש אמת או אין אמת. לפני אכילה מעץ הדעת, אומר הרמב״ם, הייתה מציאות אובייקטיבית. יש אמת ויש שקר. אחרי אכילה מעץ הדעת, כבר הם ירדו ברמה למצב של טוב ורע. זה טוב לי או רע לי? טוב הוא מושג קצת יותר סובייקטיבי בשפה שלנו. באמת, עדיין יש טוב מוחלט. אבל אנחנו לא חווים אותו. זה טוב לככה, זה טוב לככה, זה טוב לככה. כלומר, יש ירידה ביכולת לדעת אמת מוחלטת, שזה מה שאמר. הרמב״ם לא מספיק עונה על שאלה אחת שככה הטרידה אותי כשאני אז למדתי את זה, והשאלה שלי הייתה, איך בעולם של אמת ושקר אפשר לחטוא? אם זה אמונה כל כך מוחלט של אמת ושקר, אפשר לחטוא. אז הרמב״ם עונה שזה כאילו חטא של סקרנות אינטלקטואלית. כלומר, של מין ניסיון מדעי. נראה מה יקרה אם נאכל מעץ הדעת. יש תשובה אחרת של המהר"ל.
הוא לא עונה.
הוא עונה. את יכולה להגיד אם התשובה מספיק מספקת אותך או לא, אותי היא לא מספיק סיפקה. הייתי צריכה עוד צעד אחד, ואותו נתן לי המהר"ל על גבי הרמב״ם. המהר"ל בנתיב התמימות, אתם לומדות נתיבות עולם? באיזושהי מסגרת? מעולה. אז יש נתיב יפהפה שנקרא נתיב התמימות, שבו המהר"ל מסביר מה זה תמימות. והוא עונה על השאלה של הרמב״ם ככה. הוא אומר, לפני האכילה מעץ הדעת, בוודאי שהייתה דעת קודם. לא ייתכן, הוא מסכים בהחלט עם הרמב״ם, שבן אדם יכתב ויקבל על זה פרס. דעת הייתה קודם. אדם בלי דעת זה לא בן אדם. אלא, הדעת שהייתה לפני האכילה מעץ הדעת, זו דעת שמקרבת אותך לקדוש ברוך הוא. אתה עדיין יכול להתבלבל, אבל היא דעת של תמימות. היא דעת של תמימות. איזה דעת יש להם אחרי אכילה מעץ הדעת? כן, דעת של ספק. לא סתם אומרים שהנחש הוא המלך הראשון. דעת של ערמומיות. אתם יודעות מה ההבדל בין חוכמה להתחכמות? מכירות? כלומר, אם אומרים על בן אדם שהוא חכם, אומרים על בן אדם שהוא מתחכם, אתם מסכימות אותי שזה שני דברים שונים? זה מה שאומר המהר"ל בשפה שלנו. לפני אכילה מעץ הדעת, הם היו חכמים. אחרי אכילה מעץ הדעת, הם היו מתחכמים. יש חוכמה שמקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא, ויש חוכמה שמרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא. בשביל מה בן אדם מקבל חוכמה בעולם הזה? בשביל לדעת את השם, בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אלא מה, בהפוך על הפוך, אחרי אכילה מעץ הדעת, אנחנו הרבה פעמים השתמשנו בחוכמה הזאת, השתמשנו, אני מתכוונת, דורות של בני האדם, השתמשנו בחוכמה הזאת למה? להרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. יש כאלה שמה שמרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא זה כביכול, שהם למדו מדע והנה הם יודעים, וזה בכלל לא בריאת העולם כזאת אלא כזאת. יש כאלה בעולם הפילוסופיה, אם אתם מכירות את ניטשה, שאמר, בעצם אני יכולה להגיד מה שהוא אמר, כי מה שהוא התכוון זה לא מה שאנחנו מתכוונות, אבל הוא אמר את המשפט מת אלוהים. למה הוא התכוון? האדם יש לו כוח, מי צריך? אל. מי צריך משהו יותר גדול? כלומר, ככל שהעולם הזה נהיה עם חוכמה, הרבה פעמים נשתמש בחוכמה להתרחקות. מי אמר ש? מי אמר שיש אלוקים? מי אמר שצריך עם ישראל? מי אמר, מי אמר, מי אמר, מי אמר? השאלה מי אמר יכולה להיות שאלה טובה אם... אם? מה? נכון, אם יש לי רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא ואני שואלת כרצון להגביר אמונה. אם אני שואלת ככה, זאת שאלה מצוינת. כל בן אדם מאמין חייב לשאול שאלות. אבל אם אני שואלת במקום של התרסה, מי אמר שבמקום של זלזול, במקום של התרסה, אז זאת שאלה שמרחיקה אותי. והרבה פעמים אנחנו יכולות להתלהב, להתלהב בעבודת השם, להתלהב מכל מיני דברים שאנחנו מקבלות על עצמנו, ואז יקררו אותנו מסביב. אני מחליטה ללכת בצניעות, נו באמת, מה, את נראית כמו מאה שערים. נו באמת, את ככה, נו באמת, את ככה. מי אמר שככה? מי אמר שלהיות יהודיה טובה צריך בשביל זה גם לעשות ככה וככה? אם אלוקים כל כך גדול, למה הוא רוצה ממני כל כך הרבה פרטים? אם, 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 אני יכולה להשתמש בחוכמה כדי להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, זה העונה שקיבלנו. שיש לנו חוכמה שיכולה להפוך להיות לא חוכמה, יכולה להפוך להיות התחכמות, יכולה להפוך להיות ארמומיות, היא יכולה להפוך אותנו. אני, זה השפה של המהר"ל. אני, עכשיו אני עוברת לשפה של רבי נחמן. טוב, כל גדולי ישראל אמרו את אותו דבר במילים אחרות. רבי נחמן אמר משהו אחר. כתוב שהשם אמר לשכון בערפל. נכון? מכירות? מהתורה? אבל אדם פוחד מהערפל, אז הוא הולך ועוקף, ועוקף את הערפל, ואז הוא מפסיד את אלוקים. כלומר, אדם לא תמיד מוכן להיכנס למקומות החשוכים, או למקומות הלא מבוררים, או כדי לפגוש את השם, הוא מעדיף לעשות את זה בעיקוף. היכולת לעקוף זה גם משהו שקיבלנו, כן? במקום תמימות, במקום ישרות, היכולת לעקוף. אם אתם מכירות את השיר של שולי רנד, כי שמה אלוקים, מה, איפה זה שמה?
בתוך
הערפל. בתוך הערפל. אבל אנחנו מפחדות, יש לנו קושי, אנחנו חושבות, אוקיי, פה הקדוש ברוך הוא לא נמצא, או אם יש לי קושי זה עונש, אבל לפעמים הקושי הוא אפשרות למפגש עם אלוקים. יש לנו המון המון סיפורים בגמרא, אנחנו מתקרבות לזין חשבן, על זה שדווקא לאנשים הגדולים הרבה פעמים לא היה גשם. למה? כדי שזה יבוא מתוך התפילה שלהם. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים נותן לנו חיסרון כדי לתת לנו הזדמנות להתקרב אליו. אנחנו חושבים שהשלמת החיסרון זה המטרה. באמת המטרה להתקרב אליו. אבל זה תלמדו הרבה בשיעורי תפילה עם הרבנית עידית. הנה, באמת לא להפסיד את המקום הזה. אז אני חוזרת, איך הגענו לכל זה? אמרנו את הרמב״ם, מהר"ל, רבי נחמן, איך הגענו לכל זה? מהמקום של מה זה חוכמה. ואיך יכול להיות שבאכילה מעץ הדעת, בעצם לכאורה קיבלנו עונש, או פרס, לפי הרמב״ם. אז זה באמת לא פרס. עכשיו העבודה שלנו כל הדורות, זה לחזור ולהשתמש בחוכמה. מי שיגיד, אוקיי, לא צריך חוכמה, לא צריך זה, והרבה פעמים מביאים את רבי נחמן, כאילו הוא אמר רק תמימות, רק תמימות. תמימות של רבי נחמן זה לא להיות טיפש. זה לא לסגור את העיניים ולהגיד, אני לא רוצה ללמוד. תמימות של רבי נחמן זה התמימות שעליה מדבר על מהרה לפני החטא צדה. זה להיות שלם עם הקדוש ברוך הוא, זה ללמוד דברים שמחברים אותך. כן, תהי מגמתית, תשאלי את עצמך, מה מחבר אותך? מה מקרב אותך? זאת חוכמה שבשבילה היא הגיעה לעולם.
אני לא מתכוונת שזה מה
שרבי נחמן
אמר. מרבי נחמן. כן, ברור, אבל...
ולכותי מוהר"ן.
את כמעט
עסקת. את רוצה שאני אביא לך מקור?
אני אשמח.
בשמחת, אבל... שלחי לי אס-אמס, זיכרון זה הצד הכי גרוע שלי. בסדר? לפרטים, אני זוכרת רעיונות מעולה, פרטים פחות. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפסוק שלנו מאיוב, אין יראת השם היא חוכמה, כל זה היה כדי לנסות להבין.
אז זה ראיתי כאילו, כל ה... כאילו, הבנתי כמו שאמרת שכל המעבד, אבל לא הבנתי את זה כאילו קשור. כאילו, למה אמרת?
איך קשור למה? למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
לא,
אז אני עכשיו חוזרת לפסוק. אני אחזור, תגידי לי אם זה מה שהיה חסר לך, בסדר?
אז
זה מה שהתחלתי לעשות. אין יראת השם, היא חוכמה. התחלנו לנסות להבין את הפסוק הזה. מה שיסביר לנו עכשיו הרב הפסקה, אני נותנת לכם פרומו, זה שהן ביוונית, תרגום, למה מעניין אותנו מה זה הן ביוונית? כי זו שפה שהייתה באותה תקופה. הן זו אחת. במילים אחרות רוצה לומר לנו הרב, החוכמה, כן, החוכמה היחידה שיש בעולם זאת יראת שמיים. מה זאת אומרת? הוא יסביר לנו עכשיו דבר מאוד מאוד מיוחד. בואו נגיד שאני עכשיו עושה 20 שנה דוקטורט בביולוגיה. למה זה לוקח לי 20 שנה? כי באמצע היו לי מחקרים שהתוצאות שלהם לא הצליחו, לא התקדמו לשום כיוון, לא קיבלתי על זה דוקטורט. אבל עברתי 20 שנה של מחקר, ועוד מחקר שסוף סוף הגעתי למחקר שנתן לי איזה מידע משמעותי, קיבלתי עליו דוקטורט. אני עכשיו באה מספרת לחברה שלי את כל הדוקטורט. שורה תחתונה, היא ואני יודעות בסוף אותו דבר. זה ש20 שנה ניסיתי ככה לא הלך לי, ניסיתי ככה לא הלך לי, לא קידם באמת את הידע. כי את הידע, רק המחקר הסופי שעשיתי ושהיו לו תוצאות, הוא קידם. מסרתי את תוצאות המידע לחברה שלי שהיא גם מדענית. סופו של דבר, היא ואני יודעות אותו דבר. עובדה, ככה העולם מתקדם. תיאוריה על גבי תיאוריה. אלא מה? בואו נגיד ש20 שנה עבדתי על מידת הענווה והצלחתי בסופו של דבר לקדם את עצמי מאוד 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 ואני באה ואומרת לחברה שלי, תשמעי, עשיתי ככה, למדתי ככה, ראיתי מסילת ישרים, הייתי במוסר אביך, נתיב הענווה של המהר"ל, הוא אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה ישבתי איתה 10 שעות להסביר לה מה עשיתי ב20 שנה. היא ואני נהיה באותו מקום במידת הענווה?
לא.
לא, למה? מה ההבדל?
רכשתי
את זה פה. התהליך הוא העניין. רכשתי אותו. פה התוצאה היא העניין. יש לימוד שהשורה התחתונה שלו זה מידע. ויש לימוד שעצם התהליך אי אפשר להחליף אותו. 20 שנה של עבודת במידת הענווה אי אפשר להעביר למישהו אחר. אני יכולה לתת טיפים, אני יכולה לתת כיוונים, אני יכולה לתת עצות, אבל אני לא יכולה להעביר את זה. לעומת את 20 שנה של מידע בכל תחום, אני יכולה, ככה העולם שלנו מתקדם. אני אומר לנו הרב, כשאני אומר שיראת השם היא החוכמה היחידה, הכוונה זאת חוכמה שאדם צריך לרכוש אותה בעצמו. הוא לא יכול לקחת טיפים מאחרים, הוא לא יכול לקצר דרכים, הוא לא יכול להגיד, את לא יכולה להגיד, אחותי הייתה בשנת מדרשה, היא תמסור לי מה היא עשתה שם, אני גם כאילו הייתי. לא, זה לא עובד ככה. את צריכה לעבור את הדברים בעצמך. זאת חוכמה יחידה שכל התהליך הוא משמעותי, ולא רק השורה התחתונה. פספסת משהו?
כן, שמה קורה שהיראת השם
ואימון של כולם, אבל לא פשוט חיים. מה את שואלת? לא שמעתי. אמרת שיראת השם ו... כן, שיראת השם זו החוכמה היחידה. איך הוא מסביר לנו מה זה חוכמה אמיתית יחידה? חוכמה שאתה צריך לעבור את כל התהליך. שהיא לא ניתנת להעברה. אוקיי? הנה, נתנו דוגמה, בביולוגיה זה לא ככה. כן? אם מישהי עושה דוקטורט 20 שנה, יושבת איתך 10 שעות כשאת בעניינים, אני לא מדברת על מי שלא בעניינים, שגם את בתחום, יושבת איתך 10 שעות, את ויידעת בדיוק אותו דבר. כן, לגמרי בדיוק. ככה כל המדע התקדם. אבל אם בדרך עשיתי 20 שנה של מחקרים שלא קידמו אותי לכלום והביאו אותי למבוי סתום, הם לא באמת תרמו. הם לא באמת תרמו לידע. לא תרמו. הם לא נכנסו לספר בביולוגיה בסוף. נכון? הן, הרי איך, אם תראי היום מחקרים. פעם אדם היה חוקר תופעה מאוד מאוד כוללת. היום מה מדען חוקר? משהו מאוד מאוד נקודתי. ככה אני עזבתי את המדע. אני בהתחלה חשבתי שאני הולכת להיות מדענית, למדתי פיזיקה, וכשסיימתי את התואר בסוף שנה ב' שלי בפיזיקה, נולד הבן הבכור שלי, ואני זוכרת עד היום את הרגע הזה שהסתכלתי עליו, ואמרתי, מה אני רוצה לעשות בחיים? לגדל ילדים או חלקיקים? עכשיו, זה מעורך חשוב, אל תבינו אותי לא נכון, זה חשוב לגדל חלקיקים, זה חשוב המחקר, אבל מדען היום יושב עם חלקיק, יושב עם משהו מאוד 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 נקודתי, הוא לא חוקר את כוח המשיכה. למה? כי המידע הפך מרחב לצר יותר, צר יותר, צר יותר, צר יותר, צר יותר, גם ברפואה. פעם היה רופא כללי, היום יש רופא לבריד הזה, יש רופא לכלי דם האלה, יש רופא לאוזן התיכונה, רופא לאוזן העיונה, יש כל דבר. למה? ככל שיש יותר מידע, אז המידע הופך להיות יותר ויותר ויותר ממוקד. ככה העולם מתקדם. אז איך זה נהיה? מידה על גבי מידה על גבי מידה. לעומת זאת, בעבודת המידות אנחנו עד היום קוראים מה שאמר לנו הרמב״ם בשמונה פרקים לפני 1,000 שנה. במדע, אף מדען לא לומד היום מידע שהיה לפני 1,000 שנה. למה? כי זה שעברנו 1,000 שנה מהרמב״ם לא קיצר לנו את התהליך לעבור את העבודה בעצמנו. אם אני לא אלמד 8 פרקים, יהיה חסר לי משהו. כדאי? עניתי לך? טוב, אז אני חוזרת. אומר לנו הרב שמה זה יראת השם? זאת חוכמה יחידה שבה אתה צריך לקנות את כל כולה בעצמך. ואחר כך הוא אומר לנו משהו שאותי הוא ממש ממש ריגש, שבשביל מה בכלל יש שכל בעולם? שכל בשפה של הרב זה כוח החוכמה. יש חוכמה שהיא התוצאה ויש כוח החוכמה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל? בשביל ללמוד יראה. כל שאר הדברים שאנחנו עושים זה נספחים. זה נספחים לאיכות חיים, זה נספחים כדי לאמן את השכל בשביל ללמוד יראת שמיים. כל המתמטיקה שלמדתי, בשביל מה הייתה? בשביל לשייף את השכל כדי ללמוד יראת שמיים, זה הכל. מבינות? איך העולם שלנו התהפך? שאנשים עם שכל הולכים רק למקומות של חוכמה והייטק, ועוד פעם, כל זה מאוד מאוד חשוב. בלי הייטק העולם שלנו לא היינו מתקדם, היינו נשארים האדם הקדמון. בלי הייטק מדינת ישראל הייתה מאוימת היום. הסיבה שלא כל מדינות ערב צובות אלינו היא סיבה אחת. מה היא? יש לנו את היכולת הגרעינית מספר אחד בעולם. זהו. מה זה? כוח החוכמה. אז אני לא אומרת את זה חס ושלום במקום של זיזול, אני מאוד 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 מעריכה ומאוד חושבת שזה נכון. אלא מה? זה התהפך. זה נראה שכאילו מי שלומד יראת שמיים אומר לנו המסילת ישרים, כאילו אין לו שכל. אבל בשביל מה בכלל קיבלת כוח חוכמה בעולם? בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו זה להשתמש בחוכמה שיש לנו, להתקרב לקדוש ברוך הוא. בשפה של המהר"ל זה? זה? לחזור למה? למה? לתמימות. בשפה של הרמב״ם זה? זה? להגיע לעולם של אמת. בשפה של הרבי נחמן? להיכנס לערפל ולא לעשות איגופי. בסדר?
קראת את זה, חוכמה יחידה? כאילו, יחידה, כמו שאין כמוה או לא שכולם?
זה אומר שאין עוד דבר. כוח, חוכמה, עוד פעם, ומה זה חוכמה בשפה של הרב, שתכף נקרא? זה לעבור את כל התהליך. חוכמה שהיא תהליכית, ולא רק שורה תחתונה. כל שאר החוכמות, אתה יכול להעביר אותן, ואתה יודע כמו מי שהגע בהן.
כל שאר החוכמות הן מכאן, דברים מדעיים, כאילו,
דוגמה.
זה לא רק יראת השם, היא החוכמה, כאילו, כל המידות, לא?
נכון. מה זה יראת השם בשפה של הרב? זה כל הקשר לקדוש ברוך הוא. יראת השם זה לא פחד מהשם. אנחנו עוד נראה, ואתם זוכרות שאמרנו שאנו לא מגדיר לנו, ואנחנו מסתובבות סביב המושג, עד שתהיה לנו תמונה פנימית של מה זה יראה. הוא לא אומר לנו יראה זה איקס. אתם זוכרות את הפסקה הראשונה, את המושג ידיעת השמות, הוא לא יגיד לנו מושג, כי הגדרה של מושג זה מלשון גדר, היא תוקעת. והרב רוצה להעמיק לנו את המושג, לא לתקוע אותו. בסדר? אבל יאללה, דיברתי יותר מדי, בואו נראה את הדברים בפנים.
אני חושב שאלה.
כן, בבקשה.
אמרת שהלימוד יראת השם זה רק בהצלחה כאילו לעשות. יראת השם או בכל?
אז יראת השם זה בכל מה שנקרא חוכמה פנימית. זה עבודת המידות, זה לימוד אמונה, זה מוסר. יש חוכמה חיצונית גם בקודש. זה לא חלוקה לקודש וחול, זה חלוקה לפנימי וחיצוני. תני לי דוגמה בקודש שזה לא יראת השם. דוגמה. לימוד הלכה. לימוד הלכה, אתה לא חייב לעבור את כל התהליך. כלומר, אני לא חייבת להבין מה בדיוק אמר רבי, מה בדיוק אמר רבא, אני יכולה ללמוד את השורה התחתונה של ההלכה, וסך הכל לדעת, אולי לא באותו עומק, אבל את המידע אני אדע. אוקיי? אני...
מה
יקולה לתוכה? הרב קורא להם כל הלימודים שיש בהם הכרה פנימית. זה אמונה, זה מוסר. מה זה אמונה ומוסר? זה כל מה שקשור למידות ויראת שמיים. בשפה של רבנו בחיי זה חובות הלבבות, דוגמה, אוקיי? כל גדולי ישראל התכוונו לאותם דברים, אבל הייתה להם שפה שונה. בשפה של רב סעדיה גאון זה אמונות ודעות, אוקיי? היה לנו כל מיני זה. אני קוראת, נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על הפסוק, אין יראת השם היא חוכמה. אין אחת שרק היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים, ודבר זה יפלא מאוד. הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון, והרבה דברים זולת לימודי העירה צריכים עיון. ואני רואה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגה ועיין וחידש בעצמו. אני קוראת מהר כי מבחינתי כבר הסברנו את זה. אני צודקת? זה מובן? אוקיי. מה שאין כן יראת השם, שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר הלימודים, בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרנו התברך והתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיומר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. למסור בקיצור דברים של יראת השם, אדם לא יכול להבין. עכשיו הוא אומר לנו פה נקודה שלא התייחסתי אליה. איך לומדים יראה? מבחינת אופן הלימוד זה נראה כמו לימוד כל מקצוע אחר. זה לא שכשלומדים יראת שמיים אני עושה מדיטציה עם הרעיונות. לא, אני לומדת אותם בשכל. כמו שאני אלמד ביולוגיה, להבדיל, כשנתתי קודם את הדוגמה הזאת. למה? כי שלב הלמידה חייב להיות דרך השכל. אוקיי? זה לא יהיה איזשהו שלב של התלהבות, של התרגשות. לא. גם יראה, למרות שזה נוגע לנפש, למרות שזה נוגע ללב, למרות שזה נוגע לרגש, לומדים דרך השכל. איפה הוא אומר לנו את זה? אף על פי שלימוד היראה שווה לשאר הלימודים בסידור כללים וחוקים. איך לומדים? יושבים, פותחים ספר, לומדים, כמו כל שאר לימודים. כי לפעמים נראה לנו, אוקיי, אני רוצה להתקרב להשם, מה זה קשור לספרים? נכון, נתתי לכם את הדוגמה של אמא שלי, כשהיא באה אליי, נכון? נתתי לכם את הדוגמה, סיפרתי לכם. כאילו, יש אנשים שחושבים, אוקיי, בדוגמה של אמא שלי, אני אסתכל על התמונה של הבבא סאלי, אני תהיה לי יותר יראת שמיים. זה נכון לדורות קודמים. דורות של גאולה אומר רב שצריכים להגיע למצב של מלאה הארץ דעה את השם, אי אפשר לדלג על שלב הלימוד, אי אפשר. והעיד על זה מה שהעיד לנו החסיד רמח"ל בספרו פתחי חוכמה ודעת. לרמח"ל יש עוד הרבה ספרים חוץ ממסילת ישרים, יש לו דרך השם, יש לו דעת תבונות, פתחי חוכמה ודעת, שצריך לדעת שורש החוכמה ונקודתה על מה תסובב. ואומנם השורש אפשר להימסר בקיצור, אפשר להגיד בקיצור, תשמעו, יראת שמיים זה ככה וככה. אבל אין דרך לידיעתו כשילמוד כל פרטי הדרושים לו בארוכה. כי רק אז יבין חשיבות השורש. לכן ודאי רק יראת השם היא לוודאי חוכמה. חוכמה אמיתית שלא תשתנה להיות ידיעה באלמה בלא חוכמה. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע הנמצאים, מצד עצמם אינם קיים ידיעה. אלה שיפול בהן קושי בהשגת ידיעתן עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה. ועכשיו המשפט על המרקר, שמעיקרו לא נברא באדם כי אם לצורך היראה לבדה. למה קיבלת כוח של חוכמה? ללמוד יראה. בשביל זה זה נברא. מעיקרו, אוקיי, יש נספחים, אנחנו רוצים איכות חיים, אנחנו רוצים פה, אנחנו רוצים שם, אבל בשביל מה קיבלת כוח חוכמה? ללמוד יראה. כמה אנחנו באמת משתמשים בכוח החוכמה כדי ללמוד יראת שמיים? באחוזים בחיים? כל אחת עשית את החישוב שלה. אבל באמת, בשביל זה יש לנו חוכמה. שימו לב, הרב מפריד בין המושג ידיעה לבין המושג חוכמה. מה זה ידיעה? ידיעה זה השורה התחתונה של החוכמה. חוכמה היא תהליך, ידיעה זה התוצאה, זה המידע, מה שאנחנו קוראים לו היום מידע או ידע. חוכמה יש רק אחת, יראה, עוד פעם, שמה זה חוכמה אחת? חוכמה שאי אפשר לדלג על השלבים בה. חוכמה שהיא תהליך. שהוא מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא.
ההלכה לא קוראת אותנו לקדוש ברוך הוא?
הלכה מקרבת, התוצאה של ההלכה מקרבת אותנו הקדוש ברוך הוא, לא הלימוד. כלומר, אני יכולה ללמוד עד מחר ההלכה ועד עוד 10 שנים הלכה, אבל אם אני לא מקיים את ההלכה, זה לא קירב אותי לקדוש ברוך הוא. כי בהלכה הנקודה היא הקיום. כלומר, למה אני לומדת הלכה? כדי לקיים. אין לי עניין לדעת הלכה אם אני לא מקיימת אותה. אוקיי? ויש הרבה אנשים שיש להם הרבה ידיעות בהלכה, אבל זה ידיעות. כמו שהם יודעים כל מיני תחומים אחרים בחיים, הם יודעים, אבל לעשות, כלומר, אני חייבת ללמוד הלכה בשביל מה? בשביל לקיים אותה. קיום ההלכה בהחלט מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, במאמר מוסגר יותר מכל דבר אחר. יותר מכל לימוד יראה, יותר מכל לימוד אמונה, מה שמקרב אותי לקדוש ברוך הוא זה קיום ההלכה, לא לימוד ההלכה. אם אני לומדת בצורה כזאת, שכל מה שאני לומדת אני מקיימת, את צודקת. הלוואי שזה היה מציאות.
לא רק, אני לא יודעת שאני לומד ויודע, ואת תוכל לקיים את זה.
כן, אבל ללמוד אמונה, יש עניין של תהליך בנפש, גם אם פיזית אני לא עושה עם זה כלום. ללמוד הלכה, אם פיזית אני לא עושה עם זה כלום, אין לזה משמעות בנפש. כלומר, כל הערך של לימוד ההלכה, כי הוא מקרב אותי לקיומה. נכון, אבל עוד פעם, אני אומרת כי אני מדברת מהמציאות, כי הרבה אנשים יודעים הלכה. כלומר, אם אני אעשה סקר, כמה אנשים יודעים את עקרונות הלכות לשון הרע? אני לא יודעת את כל הפרטים של החפץ חיים, אבל את העיקרון? 100% יודעים, אוקיי? כמה אנחנו מקיימים? כמה אנחנו מקיימים? הלכות צניעות, שעקרונות הגדולים, עוד פעם, אני לא מדברת על פלפולי פלפולים, העקרונות מלמעלה, 100% יודעים. שמירת נגיעה, 100% יודעים. כמה אנחנו מקיימים? וכאן אני מדגישה שאין ערך משמעותי בלימוד הלכה אם אין לי רצון לקיים את ההלכה. וזה נורא 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 משמעותי. מצד שני, כמו שאמרתי, קיום ההלכה מקרב אותי יותר. כלומר, אם אני צריכה עכשיו ללמוד מוסר אביך או לקיים הלכה, ברור שזה לקיים הלכה. עם כל הכבוד ללימוד, ויש לי הרבה כבוד ללימוד אמונה ומידות, א' ב' שלנו זה הלכה. והרבה פעמים אנחנו קצת מתבלבלות, ומספיק לראות את המערכת, עכשיו זה לא בגלל מי שכותב את המערכת, זה בגלל המציאות של הבנות, כמה אנחנו מתלהבות משיעור הלכה לעומת שיעורים אחרים? בינינו, כאילו עכשיו גם אני בתוך הסיפור, אוקיי? כמה? כמה שיעורי הלכה יש לכם בתוך מערכת שלמה של אמונה ומוסר? כמה בנות פה, כל אחת עשרה חשובים עצמה, מעדיפות לא להיכנס לשיעור הלכה?
אבל זה באמת כזה, דברי
את השיעור הלכה. לא, אני לא אומרת קטגוריה, אני מראה את המציאות.
אבל זה לא עניין שלימוד, כאילו,
שלימוד
הלכה
יותר קשה מכל
זה.
איך
זה
תגע
בקיים הזה?
אז אני מעדיפה לא לדעת.
לא יודעת, זה...
כבר שמעתי את הענף הזאת, אמרה לי מישהי, אני מעדיפה להיות שוגג ולא מזיד. אמרתי לה, נשמה, המזיד שלך זה לא ללמוד.
זה לא עניין.
נכון, אבל את מבינה שאם אחרי לימוד הלכה אני עכשיו מקפידה יותר על להכין תה מכוס שלישית בשבת, זה פי אלף מקרב אותי לקדוש ברוך הוא יותר מאשר אם אני יודעת את הפסקה במוסר הזה.
מקרב במה, מסחר שאני מקבלת ברגע שלי.
זה מקרב אובייקטיבי, זה ההבדל. אחרת ההבדל בין אמת ושקר לטוב ורע. אם הייתי עושה ציור של איך אני יותר קרובה, קיימתי הלכה או רק למדתי, ברור שקיימתי.
אין עצמאי בטורה.
מקרבת איפה הנפש שלי נמצאת.
אבל זה דווקא מה...
גם אם אני לא חווה את זה, רק שנייה, אני לא מדברת על רגש. יכול להיות שכשאני קוראת פסקה ממוסר אביך ברגש אני מרגישה יותר קרובה. אבל תחשבו שביום ראשון אני מחליטה שהיום שבת. ואני לובשת בגדים יפים, ואני עורכת שולחן, ואני שמה פלטה ומי חם, ואנחנו שרים זמירות שבת, וכל הבית אין חילול שבת, ואני מרגישה, מה זה התעלות? קיימתי שבת? אבל הרגשתי שבת. מה זה משנה? הרגשה הזאת הייתה טעות. קודש זה לא הרגשה. לעומת זאת, אם חס ושלום בשבת, חיללתי שבת, לא הרגשתי שום שבת, הייתה קדושה בשבת או לא הייתה קדושה? שבת הייתה קדושה או לא?
כן,
גם אם לא הרגשתי אותה. קדושה וקרבת השם, הן לא נמדדות באם אני מרגישה או לא מרגישה. אני יכולה להרגיש מאוד קרבה ביום ראשון, אבל מה לעשות? זה לא שבת קודש. ולכן אני לא באה, אני לא מטיפה לכם, אני רק מראה את המציאות. לא צריך להתגונן, גם אני חלק מהמציאות הזאת. למה זה ככה? למה זה ככה שאנחנו לא נמשכות ללמוד הלכה, ואנחנו כן נמשכות ללמוד דברים שבנפש? אומרת הגמרא, לא הגמרא, סליחה. לא זוכרת מי בדיוק אומר, אבל אני אביא את זה למקור אם אתם רוצות. אבל המקור הזה הוא מקור מאוד מאוד חשוב. לשעבר התורה הייתה כלל, ולכן אדם היה מתחייר מכל פרט. היום התורה פרטים פרטים, ולכן אדם מחפש את הכלל. אני רוצה להסביר את המשפט. כשהתורה הייתה מחוברת לאדם, אז הוא היה לומד איזה פרט בשולחן ערוך, קרה לי איזה אוויר, וואי, עוד הלכה, עוד חיבור להשם, למה? כי הכל מחובר. אז כשיש חיבור, כל פרט הוא חי. כשאימא מחוברת לתפקיד שלה, אז היא לא מקטרת על כל טיטול שהיא מחליפה. גם הטיטול הוא חלק מגידול הילדים, וגם שטיפת הכלים היא חלק מגידול הילדים, וגם כביסה, גם אם זה סזיפי, אבל אני מחוברת לאימהות שלי, מחוברת לתפקיד שלי, אני עושה את זה בשמחה. אבל אם אני לא מחוברת, ואני חושבת שהכביסה זה סתם טכני, והטיטול זה סתם טכני, והכלים זה סתם טכני, והבישול זה סתם טכני, אז כל פרט מייגע אותי. אותו דבר בעבודת השם. היום התורה היא לא מספיק מחוברת, אנחנו לא מספיק חיים אותה, אז מבחינתנו כל הלכה היא מעיקה. אבל אם אנחנו היום מחוברות, אז כל הלכה תחיה אותי. ובאמת, באמת, באמת, מצד האמת, הלכה זה הדרישה הראשונה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. לפני המידות, לפני, 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 לפני. כלומר, אם קיימתי מצוות או לא קיימתי מצוות, וזה אני נמדדת. יכול להיות שיהיו לי כוונות טובות, אבל לא קיימתי, מה לעשות? אני לא אומרת שאני בן אדם רע, אבל לא קיימתי מצווה. ולכן הדבר, כלומר, אם יש לכם התלבטות לאיזה שיעור להיכנס, עצה ממני, השיעור הראשון שתיכנסו אליו זה הלכה. הלכה. אם אתם בפסיכומטרי ואתם מתלבטות, קחו הלכה. למרות שבחוויה זה לא יחיה אתכם. אבל ברמה אובייקטיבית, זה מה שמקרב אתכם לקדוש ברוך הוא דבר ראשון. למה? כי זה לא מעשה טכני. הלכה זה לא מעשה טכני. זה מעשה שנתן לנו אותו הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יודע איך מתקרבים אליו. והוא אמר לנו שדרך המצוות, מכירות את הברכות של ילדים קטנים ביום הולדת, שתעלה בסולם המצוות, מכירות את זה? אין, אז הרבה ילדים מה הם ברכים? שתעלה בסולם המצוות. ככה הם לומדים בגן, אבל באמת הם צודקים, הגננת צודקת. מצוות זה סולם שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. למה? כי זה מעשה אלוקי. והקדוש ברוך הוא ברת הנפש וברת התורה, ויש התאמה ביניהם. כל קיום התורה, כל קיום הלכה של התורה, מחיית הנפש שלי, מקרבת אותי לקדוש ברוך הוא, זה לא מנותק. אצלנו זה מנותק, כי אני אומרת, יאללה, מה קשור? אני חוזרת על הדוגמה, כי זו דוגמה הזויה. מה קשור עכשיו הכנה טניקו שלישית לקרבת השם? כן, זה קשור. זה קשור כי, עוד פעם, הנפש שלי מקורה מהשם, וההלכה מקורה מהשם, ויש חיבור, וכשאני מחזקת את זה, אז אני מתקרבת להשם. אז אני לא אומרת, אל תלמדו, תעשו רק, קיימו רק מצוות, כי ברור שלחיות על הדברים ולהיות מחוברת לדברים, אני צריכה ללמוד יראת שמיים, אני צריכה לעבוד את עבודת המידות, או בשפה של הרב אבינר, אגואיסט שחוזר בתשובה, בסך הכל נהיה אגואיסט ביתי. כלומר, אני יכולה לקיים מצוות ועדיין, לא לרצות שהם יעבדו על הנפש שלי. אז אני לא חס ושלום מזלזלת בעבודת המידות או בלימוד מוסר או בלימוד אמונה, בשביל זה אני פה. כי אני רואה את הערך שבזה. אבל א' ב' זה הלכה. א' ב', אני חוזרת לדברים שלנו. אז בעצם מה שהרב מראה לנו, רגע, עוד שאלות? סליחה. עשיתי מעבר. זהו, אין שאלות? אני... טוב, אני חוזרת רגע לפסקה שלנו. התחלנו ממשפט בפסוק בספר איוב, שאומר לנו, אין יראת השם לבדה היא חוכמה. אין יראת השם היא חוכמה, סליחה. ההסבר של הרב, יראת השם לבדה היא חוכמה. את לא יכולה לקצר תהליכים. ולכן, מי שמצליחים לחלחלה בבית, בחברה, בזה, מה את מבזבזת שנה, יכולת בינתיים ללמוד, יכולת ככה, אם את עושה עוד שנת שירות, היה לך פיקדון יותר גדול וכולי, צודקים. אבל מפספסים נקודה אחת מאוד מאוד משמעותית. אני רואה את השם לוודאי חוכמה. כמה זמן בחיים יש לנו? שנה להתקדם רק בעירת השם? בסיבה שבשבילה קיבלתי שכל בחיים. כמה? אז נכון, כל החיים אנחנו צריכות ללמוד, אבל כבר נתתי לכם את המשל הזה, ואני מאוד מאמינה בו. השנה אתם בונות עמוד שדרה. עמוד שדרה ליראת שמיים, עמוד שדרה לעבודת המידות, עמוד שדרה לאמונה, עמוד שדרה למוסר. את החוליות תחברו כל החיים. כל החיים. אין דבר כזה, אתם לא בשנה הזאת מזדקות על לימוד אמונה. לא, אבל אתם בונות עמוד שדרה, שבעזרת השם כל החיים תחברו עוד חוליה ועוד חוליה. אבל זה לא זמן מיותר, למרות שבעולם המערבי זה נראה זמן מיותר. עוד את צריכה לשלם על זה, ועוד להגיע לחור הזה בקירת ארבע, וכהנה 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 וכהנה. כל אחת ועם מה שהיא מתמודדת. ברוך השם, היום זה נהיה יותר נורמלי. כאילו, זה נהיה קצת יותר מקובל, גם על ההורים, גם בחברה. כשאני עשיתי שנת מדרשה, אני זוכרת, כן, שבא לי לטיפת חלב, והאחות ככה נתן לי קורות חיים, אולי סיפרתי לכם את זה, אבל אני חוזרת על זה, כי זה היה מהפך. היא אמרה לי, אני זוכרת שהיא הרימה את העיניים מהטופס, אחות בטיפת חלב, מה לה ולי בכלל? אבל אני זוכרת שהיא ככה קוראת, והיא הסתכלת לה, אמרת לי, יש לך זמן בחיים. אוקיי, כאילו, לא הספיק לי ההורים שלי, וזה רק את האחות בטיפת חלב, הייתי צריכה. אז כן, יש לי זמן בחיים, וברוך השם, אחרי ש... אתה מגדל ילדים ועובד, איפה הייתי מכניסה שנת מדרשה אחר כך? איפה? בין הגידול לילד השלישי או הרביעי, או בין מה למה בדיוק. אז נכון, אז אחר כך יש לימודים, ולהיות בהיריון תוך כדי לימודים ותואר ראשון, נכון, אז יש כמה שנים ראשונות קשות, ואולי במקום שנתיים שירות ושנת מדרשה, אם הייתי מסיים את תואר ראשון, היה לי יותר נוח. אבל אם הייתי מפספס את השנת מדרשה, אני חושבת שכל החיים שלי נראים אחרת. כל החיים. ואני מאחלת לכם שלכם יראו אחרת בעקבות השנה הזאת, ולא לפחד משינוי, ולא לפחד מהתקדמות. זה לא יגרע ממי שאתם עכשיו, זה רק ישדרג בעזרת השם. טוב, what's that speech? המשך יבוא בעזרת השם בפרק הבא.